טוב, אנחנו בעזרת השם, הנושא של השיעור שלנו זה אורות הנפש. למדנו כבר שתי פסקאות בשבוע שעבר. תודה רבה. ובעזרת השם, אנחנו נמשיך גם בכיוון של ספר שאהוב עליי מאוד, שנקרא צו וזירוז. הכי טוב שתשימו את הדפים שם, גם את זה וגם את זה בבקשה. שני אלה, תשאיר לי אחד. בסדר? התחלנו שתי הפסקאות, ככה, כמו שזה, שימו את השעה, הכי טוב. בסדר? זוכרים, בפעם שעברה דיברנו, התחלנו בשתי פסקאות, על בניית כוח הרצון. מתוך זה אני בעזרת השם רוצה שהסדרה תהיה סדרה שנתית, בלי נדר, בעזרת השם, אתם תסייעו בעדי, ונתחזק פה ביחד. לגבי בנייה של כוחות הנפש, קראנו לשיעור הזה אורות הנפש, ונלמד בתוך כדי השיעור הזה, התייחסות של עולם החסידות לבניין הנפש של 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 היהודי המצוי גם בזמננו. הספר שאנחנו נלמד אותו ואנחנו מבקש אולי לרכוש אותו בהמשך, זה נקרא ספר צו וזירוז, בסדר? זה נספח להכשרת האברכים, בטח שמעתם לאדמו"ר מפיאסצנה, ואם לא אז אנחנו נשמיע עליו עוד מעט כמה מילים. איך? נכון, היה בש... חזק וברוך, יפה מאוד, אני רואה שכבודו מתמצא, חכם סימן טוב, כל הכבוד. אז רק אני אסכם את שתי הפסקאות שלמדנו בפעם שעברה, נלמד את שתי הפסקאות של היום במסגרת הדף הזה של כוח הרצון, ואחרי זה בלי נדר נתחיל את הפסקה הראשונה בצו וזירוז. אז אני ברשותכם עושה איזשהו סיכום של שתי הפסקאות הראשונות, רק נמדכן, נברך להשם, שאכלנו משלו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, שתי הפסקאות הראשונות שלמדנו בשבוע שעבר היו לגבי זה שלבן אדם יש המון המון רצונות בחיים שלו, ואז שהוא לא מצליח לממש אותם אז הוא בעיקר נשבר. כן, הוא חווה תסכול, הוא חווה אכזבה, אין לו כוח, הוא לא מאמין בעצמו וכו'. ואז בעצם הרב קוק הציע הצעה גאונית, במקום להתחיל לחוות עוד פעם את הכישלון שנוצר בעקבות זה שאתה מחפש את הפתרון מול הבעיה, תלך למקום שאתה טוב בו, תתחזק בו, תחווה חוויות טובות, יהיה לך ביטחון עצמי, תשמח, תחזור בחזרה למקום שהיה קשה לך מקודם, וראה איזה פלא, הבעיה נפטרה. האם הייתי ברור? ניסיתי לסכם חצי שעה של שבוע שעבר בשלושה משפטים. אז עוד פעם, בדרך כלל בן אדם יש לו בעיה, ומולה יש את הפתרון. נכון? אני לא טוב באנגלית, יביאו למורה לאנגלית. אני לא טוב במתמטיקה, יביאו למורה למתמטיקה. וכן על זה הדרך. אבל אז אני רואה שאני לא מצליח. מציע הרב, לך לשורש הדברים. יש פה מזגן אולי? אני אשמח אם... תמיד הייתי רואה את הרב אייל ורד, שמבקש שיפתחו לו את המזגן, עכשיו אני מבין למה. בכל מקרה, אז בדרך כלל הפתרון נמצא מול הבעיה, נכון? זה הגיוני. אבל אומר הרב קוק בפסקה הראשונה שלמדנו שבוע שעבר, לכל הבעיות ישנו שורש אחד, נכון? אם אני אחזק משהו בשורש, הרי לכל הרצונות יש את אותו שורש של רצון. אז מה אני אעשה? אני אלך לחזק את שריר הרצון שלי במקום אחר, שבו אני טוב, ואז אני אחווה חוויה טובה ואני אצליח, נכון? כולם יעשו לי כפיים, אני אחזור בחזרה למקום שבמקום היה כבר קשה לי עד היום, ואז הוא ייפטר. אתם מבינים מה אני אומר? זה הייתה פסקת האורות, פסקה גאונית, פשוטה, תנסו אותה בבית, זה מצליח. הפסקה השנייה שלמדנו בפעם שעברה, זה פסקת הכלים. כלומר, זה יפה מאוד שיש לך אורות, ויש לך דרייב, ודחף, ואתה רוצה כל מיני דברים, זה ממש מעולה. אבל מה הבעיה? שאנחנו נשמות דתו בכלים חד פעמיים. אנחנו רוצים המון דברים, אבל הכלי הוא מפלסטיק. בסדר? ואחרי כמה זמן, כל מה שאתה עמלת עליו, או כל הרצונות שלך, הם זולגים לצדדים, כי אין לך כוח. מה צריך לעשות? להתמיד. התמדה. הדבר הכי חשוב בעולם, זה להתמיד במשהו. אני חושב שהרעה החולה הכי גדולה, שיש לנו היום במדינתנו הקטנה והקדושה, למבוגרים יש הרבה סריטות, כן? אבל הסריטה של הצעירים היום, היא בחוסר יכולת ההתמדה. כלומר, מאוד מאוד רוצים לעשות דברים, אבל כשמגיעים לשגרה, פתאום כל ההתלהבות הראשונית נאבדה. אני צודק? מכירים את זה, נכון? אולי מהחברים שלכם, לא מכירים, כי חברים של חברים שחוו פעם, שמאוד מאוד רצו ולא הצליחו. בסדר? אז זו הייתה הפסקה השנייה, באמת כדי לא לטחון את החבר'ה של פעם שעברה, ששמעו את השיעור המלא, אז נסתפק בזה. זאת אומרת, הפסקה הראשונה, האורות, הפסקה השנייה, הכלים. הדחף, הרצונות, השאיפות, האור הגדול, כן? והדבר השני זה הכלי, כלומר, כלי של יציבות. ומתוך כך, אנחנו עוברים קצת לחסידות, נכון? היום אי אפשר בלי זה. לפני כן נגיד איזשהו דיבור על העניין הזה. בוודאי שכתבי הרב קוק הם גדולים ואדירים ומתוקים, והם לוקחים אותנו למחוזות אדירים. כן, תמיד שהרב קוק מדבר, וואו, אתה מרגיש שאתה עולה על איזה מסוק, עולה על איזה כנפי נשרים אבירים, ומקבל איזה נקודת מבט אחרת וכוללת, נכון? הבעיה שלפעמים, איפה אני ואיפה הנשר הזה? איפה אני ואיפה המבט הזה? ואז עלול להיווצר משבר שיש מרחק אדיר בין איפה שאני נמצא, לבין התכתיב האלוקי או האמירות הגבוהות של הרב. בשביל זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא לנו את עולם החסידות. שהוא יתפקד סוג של חוליות שמחברות בין המקום שבו אני נמצא, לבין המקום שאליו אני שואף. ברור? אני עושה את זה קצת פשטני, אבל כאמירה ראשונית, זה בעצם מה שהחסידות עשתה איתנו חסד. כלומר, היכולת הזאת היא לקנקרט, בעיקר החסידות המעשית, שאיתה אנחנו נלמד במשך השנה, לא החסידות העיונית, אלא יותר המעשית. מה אני עושה עם זה? בסדר, הבנתי את הנקודה, אבל מה אני עושה עם זה? איך אני בונה את זה? איך אני בונה את כוחות הנפש שלי? כדי שאני באמת אצליח פה במציאות. ברור חברים. אז בשביל זה אנחנו הולכים לרבי נחמן בספרו משיבת נפש. שימו לב. כל ההתרחקות של רוב העולם, פסקה מספר 3. כל ההתרחקות של רוב העולם מהשם יתברך הוא רק מחמת נפילות וחלישות הדעת. אופה, למה? כי רובם התנסו כמה פעמים והתחילו בעבודת השם. כן, היה לי אורות, היו לי כלים, הכל היה טוב. ואחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד כפי נפילתו, רחמנא ליצלן. אני מאוד רוצה, אבל זה לא יוצא. אני ממש לא הצלחתי. אז הם ניסו ולא הצליחו. אחרי זה אמרו אנשים, לא נורא, נאסוף את עצמנו. יש לכם את הדפים הללו? יש פה מאחורה, אם אתם רוצים. וקצתם התעוררו להתחיל עוד הפעם או כמה פעמים, אבל אחר כך נפלו, כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמם. זאת אומרת, בן אדם ניסה ולא הצליח. ניסה עוד פעם ולא הצליח. אז הוא אומר, מאיפה יבוא הביטחון שלי שאני אצליח הפעם, נכון? אבל באמת, כולם מכירים את התחושה הזאת, חברים, שניסיתם כבר פעם משהו פעם אחת? נכון, טל? ניסית פעם דבר מסוים, בן אדם בא ואומר, אני השנה הולך למכון מאיר, נגמרו החגיגות. בסדר? או חכם סימנטו, או מי שזה לא יהיה. בסדר? בא בן אדם, טוב, נכנס בשערי מכון מאיר, רק נהיה, יש לי עוד איזה סיבוב לעשות. חוזר בחזרה. חוזר השנה הבאה, מגיע אלול תשפ"ג ג', אומר, טוב, אולי הפעם נכנס, אופה, צונמי, דוחף אותו לאחור. ואז מגיע אלול תשפ"ד ד', אומר רבי דוד, נכון? אני נכנס בשערי מכון מאיר, אני הפעם אצליח. מה הבעיה? הבעיה אצלנו שאנחנו אמפירים. הבן אדם הוא ניסיוני. אתה רוצה להגיד משהו? הבן אדם הוא אמפירי, הוא ניסיוני. הוא אומר, אם ניסיתי ולא הצלחתי, הגיוני מאוד שגם בפעם הבאה אני לא אצליח. כי לא השתנה שום דבר. אפילו איינשטיין אומר את זה, שהדבר הכי טיפשי זה לנסות את אותם דברים באותו אופן ולחשוב שאני אצליח הפעם. כי אם לא עשית שום שינוי, הגיוני שהדברים יחזרו על עצמם ולא תצליח שוב ושוב. בסדר? מה הוא מציע? באמת כל זה מעשה בעל דבר בעצמו. שהוא זקן דסיטרא אחרא, הוא זקן דסיטרא אחרא. והוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח חס וחלילה. אומר לך יצרה. הצחקת אותי. בן כמה אתה? 23, 22, 21, 20, 26, 30, 40, 50, 120. אתה יודע בן כמה אני? 5,784. מאז בריאת העולם אני פה. מה שלא תעשה, ואיזה קומבינה שלא תעשה עליי, אני כבר מכיר אותך לפני כן. טוב, אז מה עושים? בעיה, לא? מה אתם אומרים? מה אתם מציעים לעשות? יש פה איזה רעיון? הוא מציע להתייחס לעצמי כבריאה חדשה. גמרנו. אנחנו אומרים, הרינו מתירים להתפלל עם העבריינים, נכון? בתפילה, נכון? לפני התפילה של יום כיפור וראש השנה. אומר רבי נחמן ואומרים גדולי החסידות, כל מי שמתבונן כל היום על העבר, הוא עבריין. עבריינים זה לא חבר'ה שלקחו, הביאו, אופנוע, לא יודע, עשו, אלא עבריינים, זה אנשים שכל הזמן מסתכלים על העבר, ולא מאמינים בעצמם. יוצא, שבמידה מסוימת, רובנו, אולי כולנו, עבריינים. אנחנו אומרים ליצר הרע, זה נכון שאתה בן 5,784 שנה, אבל אותי, אתה לא מכיר. אני מישהו אחר. זה כתוב ברמב"ם, נכון? אני אחר, נה 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 נה. מכיר את השיר של יונתן רזאל? נכון? אני בן אדם אחר. אני לא אותו האיש. נכון? שעשה את אותם המעשים, כמו שאומר הרמב"ם. אני משהו אחר, אני בריאה חדשה. מול זה, היצר הרע לא יכול. אתם מבינים? וזה מה שמציע רבי נחמן. איך, איך? כי בעצם הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, זה סיפור אחר לגמרי. בעצם הכוח של היצר הרע הוא בזה שאומר לך, אדוני, אני כבר מכיר אותך. אין סיכוי שתצליח. אז מה אני עונה לו? אתה לא מכיר אותי, אני מישהו אחר. בסדר? אני בריאה חדשה. אני מתחיל דף חלק. מה שלא היה, מה שהיה, היה, אנחנו אומרים, העיקר להתחיל מההתחלה. נכון, מכירים את השיר, נכון? מה שהיה, נכון? כמו ששרים אצל הרב ארוש בחוד של חסד. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה, אז בואו נקרא. אבל באמת, כל זה מעשה בעל דבר בעצמו, שהוא זקן או זקן לסתרה אחרה, והוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח חס וחלילה. כאילו כבר נזקן בחטאיו ובמעשיו. עד שאי אפשר להשתנות, עוד אין לך סיכוי להשתנות. ובאמת, לא חיינו, מה אני עונה לו? כל יום האדם הוא בריאה חדשה ממש. אני משהו אחר. כמו שמברכים על זה כמה ברכות בברכות השחר. כן? הסברנו את זה כבר פעם, אבל נסביר את זה שוב. בברכות השחר, יש ספר, יש סדרת ספרים שנקראת ליקוטי הלכות. שמעתם עליה פעם? של מי? למאות? רבי נתן. שמה הוא היה? תלמידו של רבי נחמן. תשימו לב שלכל גדול יש איזה תלמיד שעושה לו טרנספורמציה, כאילו מה שנקרא ידידותי למשתמש. לארי הקדוש יש את רב חיים ויטל. לרב קוק יש את הרב ציודה. לרבי נחמן יש את רבי נתן. וכן על זה הדרך. בסדר? לבעל שם טוב היו הרבה תלמידים, אגיד ממסרי, קיצור, תלמידים ותלמידות תלמידים שבעצם עיבדו את העבודה שלהם והפכה אותם יותר לידידותית למשתמש, שנבין מה הם רוצים. בסדר? הרבה פעמים הרבנים אפילו לא היו להם ספרים משלהם כמעט, או שלחילופים שרפו להם את הספרים, אבל התלמידים שלהם אמרו, אי אפשר בלי התורה הזאת, חייבים להנגיש אותה לקהל, חייבים לכתוב אותה מחדש. וזה מה שהם עשו. טוב? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, למשל, כשאני קם בבוקר, מה אני אומר? מודה אני. אני לא אומר אני מודה, זה גם אומר הרב קוק בעולת ראיה. המילה הראשונה שאני אומר בבוקר, הודיה. אני לא אומר אני מודה. אני אומר מודה אני. קודם כל אני מודה על מה שהקדוש ברוך הוא נתן באמון. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אני מודה לך על האמון שנתת בי, כן? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך במי? בי. אני מודה לך על זה. תודה רבה. כי אני כבר לא האמנתי בעצמי. אבל אתה לקחת את הנשמה שלי לניקוי יבש, החזרת אותה בחזרה לפה, כמו שאומר הזוהר, כך כתוב בזוהר, שכל לילה, מי שלא מרגיש, הנשמה נלקחת לניקוי יבש, אנחנו לא משלמים על זה, זה משתלם, והקדוש ברוך הוא מחזיר לנו בגלל האמון שהוא נותן בנו. אז בעצם מה כתוב פה? למשל, ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, שנתן לסכבי בינה להבחין בין יום ובלילה. כל הסכבים וכל התרנגולים כבר ממזמן לא מקרקרים בבוקר. גם הם נהיו סטלנים. הם רואים את הנוער, רואים את זה שזה הפך מתחביב למקצוע, אומרים מה, אנחנו פריירים, נקום בבוקר. אז מי זה הסכבי? אומר רבי נתן, הסכבי זה כל אחד מאיתנו. אופה, גבר, נכון? כל אחד מאיתנו הוא גבר, הוא נקרא גם סכבי, הוא נקרא גם תרנגול, נכון? זה שמות מקבילים. סכבי, תרנגול, גבר, זה אותה מילה, מילים נרדפות, נכון? גבר זה גומל חסדים, ביישן ורחמן, כל יהודי, נכון? ראשי תיבות, גבר, גומל חסדים, נכון רבי דוד? גומל חסדים, ביישן ורחמן. מי זה השכבי? זה לא מישהו חיצוני, איזה תרנגול הודי שמסתובב לי, או איזה תרנגול בלדי שמסתובב לי ומקרקר לי, ויודע להבחין בין יום ולילה ועושה לי, קוקוריקו, תקום, אלא שעון המעורר זה אני בעצמי, אני השעון המעורר של עצמי. אני מצליח להבחין בין יום ובין לילה, בין הנקודות החיוביות שיש בי, שהן אלה שדוחפות אותי לקום, לבין הלילה שמייצג את הנקודות השליליות שיש בי, שלא עושות לי שום חשק לקום ושום אמון ואמונה ביכולת שלי לשקם את עצמי. האם הייתי ברור? חזק וברוך? תגידו חזק וברוך. ומאוד, הלאה. ובאמת לא חנו, כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה ממש, כמו שמברכים על זה כמה ברכות ברכות השחר, ועל כן צריך להתחזק בכל עת, ויהיה דומה בעיניו כאילו היום נולד, וכאילו היום מקבל את התורה מחדש. ברורה הפסקה הזאתי? היו לי אורות, בניתי כלים, עכשיו אני צריך לבנות את האמון שלי בעצמי. לא רק הקדוש ברוך הוא מאמין בי, גם אני מאמין ביכולת שלי להשתנות. איך אני עושה את זה? כי אני מתייחס לעצמי כבריאה חדשה. ברור? מי שרוצה להעיר על זה משהו, מישהו מכיר את העניין הזה, מישהו כבר התנסה בזה? גם אם ניסינו ולא הצלחנו, אנחנו בריאה חדשה, לא מעניין אותי מה קרה עד היום. כן, יבוא לך חס ושלום, המחנך שלך, או הרב שלך, או אולי לפעמים אפילו ההורים שלך, או אפילו אתה בעצמך, אגיד לך, אתה מאמין, שמעון? מה, אתה מאמין בעצמך? הרי תסתכל על הרזומה שלך, אתה בחיים לא הצלחת בשום דבר. אין סיכוי שתצליח. מה תענה לו? אני איש אחר. אני מישהו אחר, אני לא אותו האיש שעשה את אותם המעשים. אני עכשיו בריאה חדשה, ולכן אני בעצם מסלול עוקף יצר הרע. מסלול עוקף השטן. מסלול עוקף הזקן דסיטרה אחרא הזה. בסדר חברים? יפה. והפסקה האחרונה מבחינת הדף הזה, אתם יודעים שאנחנו לעולם לא נהיה, יש פה מישהו מושלם? או, חיכיתי לזה. איך קוראים לך? יאיר? אז מה היום יקרה שבכלל יאיר המושלם? או, יותר נכון, יאיר המושלה. בסדר? אל תקריא מושלם אלא מושלה. טוב, אני בטוח שאת אמרת את זה בבדיחות, אה? אנחנו כולנו מבינים שאנחנו לא מושלמים. אבל מה אנחנו כן? אנחנו משתלמים. אנחנו כל הזמן יכולים לעלות ממדרגה למדרגה. להבדיל מעולם החומר, שבו מתי שאני יש לי תעודה ואני יפה תואר ויפה מראה. כן, אני מהנדס חשמל, אני מהנדס מים, אני נהג מרוצים. אני קיצור כל אחד ברוחניות, הדרך היא עקובת. אופה. לפום צערה אגרה, לפי הצער, לפי הדרך, לפי התרחה שטרחת, שם נמצא השכר, אגרה זה שכר, נכון? צערה זה צער, או התרחה שעשיתי, לפי זה, לא לפי התוצאות, אלא לפי העמל. למה? כי גם בדרך יש ערך. זה שהתקדמת צעד אחד, אולי אתה תכננת לעשות 100%, לבוא לפה, להפוך ביום השני, במכון מאיר, להיות צדיק יסוד עולם. מהיום לא יהיה הילולות של בבא סאלי, והבן אישך יהיה הילולה של יאיר. יאיר. הילולה די יאיר עננה, אלה די יאיר עננה. יבואו, נעשה לו פה ציון וכולי, אחרי 120 כמובן, ונגיד אלה די יאיר עננו. אבל אנחנו מבינים שבסופו, שכמו שאמרנו הרגע, ההתקדמות היא הדבר בעצמו. אני לא צריך להגיד, אני צריך לשאוף כל הזמן להשתלם ולהיות יותר גדול, אבל עצם ההתקדמות היא הדבר בעצמו. היצר שוב יגיד לנו, אחי, אם לא עשית 100%, אתה לא שווה שום דבר. היצר הטוב, האמון שלי בעצמי יגיד, עשית משהו, אשריך. איך אומרים? קנת בבוקר, אשריך. כל השאר, בונוס. בסדר? זאת אומרת, עצם זה שאני התקדמתי, עד היום הייתי רגיל לקום ב-10, אני קם היום ב-9:55. כל הכבוד, 5 דקות, הקרבת, קורבן, כן? התקרבת לקדוש ברוך הוא, התקרבת לעולם עבודת השם. אני רגיל שלא להתמיד בשום דבר, התמדת במשהו, כל הכבוד לך, עשית משהו. כי תמיד יהיה עוד אופק. אני אגיע למקום מסוים, ואני אראה בו את היעד שלי, אני אגיע אליו, אני אגיע, אופה, יש עוד אופק. כמו הרים במדבר יהודה. נכון? אומרים לבן אדם, יאללה, קדימה, רוץ למעלה. אומרים לרבי יאיר או לרב אריאל, בוא ניקח את הרב אריאל פה מאחורה, הצדיק. בסדר? חם אריאל, מה אתה הכי אוהב? לא יודע. אומרים לך, אתה, איך? אופה. איזה, מה, איזה זמר מסוים או איזה, איש הריבו. גם איש הריבו. טוב. בקיצור, אומרים אומרים לאריאל, תקשיב, על ההר, שאתה רואה, ההר הגבוה, שם מחכה לך איש הריבו, והוא הולך לחתום לך על כדורסל. לא יודע, קיצור. אוי, נגן לך את כל השירים שאתה הכי אוהב, יעשה לך, נכון, יש הרבה סליחות עכשיו של איש הריבו, אלפי אנשים. הוא עושה לך ערב סליחות רק לך. אתה נמצא בתחתית ההר, אומר, בוא נה, איש הריבו, ערב סליחות, כדורסל, מגיע לפסגה, לא איש, לא ריבו ולא כדורסל. למה? כי יש יעד יותר גבוה. אתם מבינים? כשאנחנו למטה, אז היעד הקרוב, ההר הקרוב שאני רואה, מבחינתי זה המקסימום. כשאני אעלה לפה, אני אגלה שיש עוד מקסימום. וכן על זה הדרך. אם אני אגיד שרק שאני כותב את הפירות, גוזר את הסרט, רואה את ההופעה שלי שערי בו, שם נמצא היעד, זה תסכול גמור לחלוטין, כי אף פעם לא נהיה מושלמים. אבל אם אני רואה בהתקדמות שלי סוג של שכר, או סוג של פידבק, סוג של אור חוזר, וואו, איזה כיף, עשיתי משהו בחיים, זו הנחמה והאמת הכי גדולה שיש בחיים. ברור? אם אני אסתכל רק על היעד, גם המסילת ישרים מדבר על זה, רמח"ל אומר תמיד שצריך להיות שתי הבטות. הבטה אחת על ראש הגג, הבטה שנייה על השלב הקרוב בסולם. אם אני אביט רק על הבט, נכון, עכשיו סיימתם עם הרב הצדיק, הרב שמעון, נכון? הוא מלמד פה מסילת ישרים כבר שנים רבות. אם אני מסתכל על היעד הקרוב, אני עלול להתעקע ביעד הקרוב. אם אני מסתכל רק על ראש הגג ולא על השלב הקרוב בסולם, מה אני עלול לעשות? ליפול, נכון? צריך כל מה שיהיו לי שני הבטות. גם על היעד הרחוק, גם על היעד הקרוב, ולהשתלם, לעלות במעלות הסולם. בוא נראה שמה שאני אומר, גם כתוב. הדעת הברורה, שהשגת אמיתת התכלית מנועה מחוק האדם וציורו, זאת אומרת, אני אף פעם לא יהיה מושלם, חוץ מיאיר, כמו שסיכמנו. על כן, זאת שלמותו. אז אם ככה, מה אני עושה? חיבת הקודש של העבודה המביאתו להשתלם יותר. אמנם הסובר כי רק לתכלית המשוער לו, בבואו תשיג מנוחתו, אופה, אני רואה את ההר הזה, שם נמצא איש הרי בו. נדמה לי שהוא גר פה בשכונה, לא? הוא היה גר. כן, ראיתי אותו פעם. נכון? אני ראיתי אותו פעם, עשיתי לו כיף אפילו, כמעט נגעתי בו. טוב, לא זכיתי. בכל מקרה, בא בן אדם, מגיע אל היעד הקרוב שהוא רואה, פתאום מה הוא מגלה? הוא טועה במהות התכלית שהוא חושב שהוא הדבר שמציירו בדמיונו מצד היותו רחוק ממנו, ולא יבין שבבוא יחיב יושקף לו עוד חוג של תכלית יותר נשגבה. לא הגעת להר הכי גבוה, כי כל ההר הראשון מתראה לך כהר הכי גבוה, כי היית בנקודה תחתונה. כאשר אתה בנקודה העליונה יותר, פתאום יש הר עוד יותר גבוה. מה שאני מגיע להר הזה, יש הר עוד יותר גבוה, ואחריו עוד יותר גבוה. נכון? עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, כן. עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה. ולא, כן, עד שיחכם, טוב, אז מה עושים? עד שיחכם להשכיל כי אמיתת התכלית הראויה שימצא ממנה עונג ומנוחה, הוא העבודה וההשתלמות. יפה, לא? פסקאות מקסימות של הרב קוק, שזה כתוב לנו בעניה, בסדר? שבעצם, אם אנחנו נבין שבכל דבר, ואני מציע לכם, מה שנקרא, לנסות את זה בבית. כל מה שאנחנו נלמד בעזרת השם, זה גם תובנות, אבל זו גם פרקטיקה. זאת אומרת, בן אדם בא אומר, וואו, אני חשבתי שרק אם אני עושה את הדבר הזה והזה והזה באופן מושלם, אז אני שווה משהו. ואם לא, חלסטרה של ג'וז'ו, לא שווה שום דבר. כמה שמלן, שזה לא נכון. כל התקדמות שלי זה דבר אדיר. אנחנו היום ביום ההסתלקות, כן, של הבן איש חי, נכון? 115 שנים, היה אתמול, נכון? י' ג' באלול. היום אנחנו כבר י' ד' אור לט' ו'. אבל סמוך ונראה. לפי החסידות אמרו 3 ימים לפני, 3 ימים אחרי, זה שבוע של הילולות. בכל מקרה, הצדיקים העליונים, הם באמת נותנים אמון בכל התקדמות של בן אדם. אתם מבינים? אדם שילך פה ברחובות, הרב מרדכי אליהו, נכון? זכיתם לראות אותו פעם? מישהו ראה אותו פה? הוא גזר אחת השערות של מה? בגיל 3. מי עוד? חכם יאיר. בגלל זה אתה מושלם. זכית לראות אותו? יפה מאוד. וגם אריאל, מי עוד מישהו? טוב, גם אני זכיתי לראות אותו במשך 20 שנה. הוא היה הדוד של אשתי, והיה אדם קודש קודשים. קודש קודשים, איש פלא. מעולם, עליו נאמר, מעולם לא הבטתי בפני רשע. תמיד הוא היה מסתכל בפנוכו. לא מסתכל על הממדים החיצוניים, תמיד הוא מסתכל על אנשים, על הקדושה שקיימת בהם. תמיד הוא היה מפרגן, כל הכבוד. נגיד, יש סיפור יפה, הוא לא היה אומר פסול, היו מביאים לו אתרוגים, כן, ערב סוכות. טוב, הוא אומר, זה קשר, זה משובח. זה טוב לריבה. הוא לא יגיד שזה אתרוג פסול, הוא יגיד, זה טוב לריבה. אתם מבינים? ההסתכלות הזאת היא העין הטובה. שכל דבר שיש, זה משהו. כל התקדמות היא שווה משהו. כל אתרוג, גם אם הוא חצי קלאץ' ויש בו קצת נקבים, חלולים חלולים, עדיין לריבה הוא טוב, נכון? אז אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אנחנו מפרגנים לעצמנו, אני חושב שעיקר הבעיה היום, שאנחנו בעיקר, פעם, בוא נתחיל אחרת. פעם הייתה הבעיה שאנשים היו גאוותנים. זה היה צריך לשבר להם את הגאווה שלהם, כן? בדרך הכובש, כמו שאומר הרב קוק במאמר הדור, דרך הכובש זה פאה, להיכנס בבן אדם, מי אתה בכלל? אפס! נוברדו כזה, פאה, טאה, טאה, בונש בו. היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי, שעיקר הבעיה של האנשים זה החוסר אמון שלהם בעצמם, לא שהם גאוותנים, אנחנו חונכנו לענוות יתר, נכון? כאילו לא, מי אני, מה אני, כן, בתנותו של שחיה בנפקולה שחריבה את בית מקדשנו ושרפה את היכלנו. אז מה שצריך לעשות היום זה תנועה הפוכה, לתת אמון, לתת כוח לבן אדם, שהוא יכול לשנות, שהוא יכול להועיל, שהוא יכול לקדם, ולא לשבור אותו. לזה קורא הרב קוק במאמר הדור, דרך הישר, לא דרך הכובש, אלא דרך הישר. בסדר? אנחנו בוגרי הדף הראשון. ועכשיו אנחנו עוברים בבקשה לספר של האדמו"ר מפיאסצנה, ובלי נדר אולי נלמוד אותו על הסדר, נראה פסקאות נבחרות, נראה מה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. כמו שאמרתם יפה, האדמו"ר מפיאסצנה חי בערך לפני 80 שנה, ורצחו אותו בשואה הארורה. הוא היה אדמו"ר של אלפי אנשים, אלפי אנשים, לא עשרות אלפי אנשים, גם בתוך השואה הארורה, גם בתוך המחנות, הוא המשיך לחיות חיים חסידיים ולתת כוחות לכל שומעי לקרוא, והוא כתב הרבה ספרים מדהימים, אש קודש, הזכרתי מקודש, הכשרת האברכים, חובת התלמידים, ועכשיו אנחנו נוגשים פה בספר שנקרא צו וזירוז. אז תראו מה הוא אומר. כמה פעמים אנחנו חיים בגדול? פעם אחת, נכון? יש גלגולים אמנם. יש 4 גלגולים, יש כל מיני מחלוקות האחרונים, כמה גלגולים יש, במה אני מתגלגל, נכון? לפעמים בא בן אדם, אומר לו, בוא נה, אתה, יש פה איזה אבנים, the rolling stones, יש פה את האבנים המתגלגלות, מישהו פה מתגלגל בתוך בן אדם, בסדר? או סליחה, אדם שהתגלגל בתוך אבן, או בצומח, או בחי, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כדי לא להפחיד אתכם ולא ליצור חומר לחלומות. אז בואו נראה מה הוא כותב. מה טוב היה לו יכולנו לחיות בעולם הזה על כל פנים עוד 70 שנה. כן. אתם יודעים שהיום בן אדם בן 90, אז נותנים לו לשיר ענים זמירות בבית כנסת. כן, הוא הכי צעיר. כי ברוך השם, תוחלת החיים היא ארוכה יותר. אבל עד לפני 50 שנה, בן אדם שהיה חי 25, 30, 40 שנה, זה היה המון. זה היה המון. רוב הציבור נפטר עד גיל 40, 50, והיום בן אדם בן 90, הוא משחק סטנגה ברחובות, כאילו, יש לו כוחות, כי הוא מגיע עד 120, בסדר? אתם אתם יודעים מה זה סטנגר? כן, הירושלמים. מי שלא ירושלמים לא מכיר. מה טוב היה לו יכולנו לחיות בעולם הזה על כל פנים עוד 70 שנה אחרי כלות ימי שנותינו. כל ימי שנותינו אנו הגיעים לחנך את עצמנו, ליישר את העקמומיות ולגדל גדלויות בקרבנו. כן, בן אדם עושה סוג של חשבון נפש, מתקדם, נסוג לאחור. ואז, מה הוא מציע? בחיים השניים, אתם רואים אותי, נכון? חברים? כבר היינו יכולים לחיות חיים מצוחצחים. כלומר, ללמוד מהטעויות שלנו, יכולנו לעשות את זה. חיים זקים אף בעולם הזה. אבל אחרי חיים קשים אלו, פתאום איננו, כי לקח אותו אלוקים. אופה. שלום אחי, תביא את הציוד, מזדקים. הולכים לעולם הבא. בסדר? אז ככה זה, ככה, ככה בן אדם. ואם בגבורות, 80 שנה, נכון? מקסימום 70, 80 שנה, בן אדם חי. טוב, אז מה עושים? מה מציע? האדמו"ר יפסץ לה לעשות. הוא מציע ללמוד מטעויות. לא להגיד, רגע, שנייה, שנייה, חבר'ה, תנו לי, הבנתי את הנקודה, אני רוצה לחזור לעוד 70 שנה. אמרנו, אחי, מצטערים, צריך חזלש את האירוע, יש פה נשמות חדשות שצריכות לרדת לעולם, צריך לפנות מקום, פינוי-בינוי, בסדר? אנחנו מפנים אותך, בונים פה נשמה אחרת. בסדר? תמה 38 כזה, קיצור, פנים אותך. מה הוא מציע? אמור מעטה, טוב לו לאדם לרשום את כל מחשבותיו. עכשיו אני ממש מציע לכם, שבעזרת השם גם היום וגם בשיעורים הבאים, תביאו אתכם איזה מחברת או איזה דפדפת, כי מכל שיעור, בעזרת השם, בליוויו של אדמו"ר מפיאסצנה ואחרים, אנחנו ניקח משהו לעבודת השם שלנו. מהיום. בסדר? אז היום אנחנו נוותר לכם, לא נעניש אתכם, אבל בשיעור הבא, מי שיבוא בלי מחברת, מכתב להורים וג' בהתנהגות. אבל עד אז, אמור מעטה טוב לו לאדם לרשום את כל מחשבותיו, לקחת איזה מחברת, ובעצם לנהל איזושהי מחברת, כמו איזה יומן אישי כזה, יומן אישי זה לא רק לבנות, זה גם לבנים. זה, בוא נגיד, זה לאנשים רציניים. יומן אישי זה לאנשים רציניים. אדם שרוצה להתקדם בחיים שלו. אדם שרוצה לקבוע יעדים בחיים שלו. כמו שיש לי יעדים כלכליים וחומריים, יש לנו גם יעדים רוחניים, לא פחות מזה, נכון? איך זה יכול להיות שבכל מפעל שמחבט את עצמו יש בקר איכות? נכון? אני יודע, ביקב, יש לי איזה חבר, הוא יינן. מה הוא עושה? אופה. אני רואה שפה נגיעות הפרסק עם, לא יודע מה, קיצור, נכון, לא מתמצא בזה יותר מדי, אבל יש מקצוע כזה, נכון? יינן. הוא טועב, הוא יודע שזה מבציר 1850, והיה שרה, אישרו את היין הזה בתוך חביות בצרפת. חביות אורן עם נגיעות של קינמון מתקתק. בסדר? דרך כל זה הוא יודע, דרך זה שהוא טעם את היין. אני טועם יין, קודם כל זה לא שותה יין, אבל אחרי שאני שותה בדרך כלל יש לי סיבובי ראש, לא קולט, לא את המתקתק, לא את האורן ולא את צרפת. בסדר? גם לגבי הנפש צריך להיות כזה דבר. צריך להיות לנו בקר, איכות, משלנו. אנחנו צריכים לבקר את עצמנו. אנחנו צריכים ליצור לעצמנו שעון מעורר. אז מה הוא מציע? תראו, אמור מעטה, טוב לו לאדם לרשום את כל מחשבותם, לא לעשות שם בחובר חיבור, אני לא באתי עכשיו מכתבי יוני, אתם יודעים, כמו שהיה יוני נתניהו, נכון? אח של ביבי. היה לו קוראים היום את מכתבי יוני, יש כזה דבר, שזה כבר... כן, זוכר, יש אידיאלים וזה, בני עקיבא, פה, שם, אריאל, עזרא, נכון? זה היה פעולות של בני עקיבא, היו מביאים לנו ברעננה. מכתבי יוני, תראה מה זה, איזה בן אדם רציני הוא היה. הוא אומר שם שהוא לא רוצה להעביר את החיים שלו בחסר משמעות, כותב מכתבים לארוסתו, חברתו, מה קיצור, כל מיני דברים. אומר לך, בסדר, לא בטוח שהספר שיאיר יכתוב יהיה רב מחר. אבל תכתוב את זה לעצמך. בסדר? לא לעשות שם בחובר חיבור, רק לחרות עצמו עלי נייר. לכתוב את התחושות שלי, לכתוב את הרצונות שלי, לכתוב את השאיפות שלי, לכתוב אותם. כתיבה היא יותר חזקה ממחשבה, ויותר חזקה מדיבור. נכון? מחשבה, דיבור, מעשה. כשאנחנו כותבים, אומר המערשה, אנחנו חורטים את עצמנו, חורטים בנפש, חוקקים בנפש, חורטים את עצמנו עלי נייר, למה? שאני חושב, אני יכול לחשוב במחשבה הכי פרועה והכי פחות מחייבת. שאני מדבר, כבר אתם יודעים מה אני אומר, אז כאילו, מה אני חושב, אז אני בורר את המילים שלי. אם אני הייתי אומר עכשיו מה אני חושב על אחד מכם, אוי ואבוי. בסדר? והכתיבה היא כבר עוד יותר קונקרטית, כי אני יודע שאני רוצה לחזור לזה, להבין מה כתבתי. נכון? אז אני כבר בורר את המילים עוד יותר, אז זה כבר השתלשלות הרבה יותר מדויקת. אז הוא אומר, תעשה, תנהל איזה יומן כזה. ולקיים כל גלגוני הנפש, נפילותיה, עם עליותיה, וכל עצמותה, צורתה, השגחתה, וקניינה, שקנתה לה במשך חייה. תעמוד נחיה לחיות חיי נצח, בקרב אוכליה ובוליה, תתפשט דור ותתלבש דור. תסתכלו רגע בהערה למטה, הגע, כמו הרמה על השולחן ערוך, הגע, היינו כשדור אחד יבלע את עצמות נפשו של המחבר אל קרבו, והטוב אשר בחניכותיה וקניינותיה יתנהג, וכן דור אחר דור. אז נפש המחבר חי חיי נצח בקרב אוכליה ובוליה, מתפשט את דור ומתלבש את דור אחר, אחר דור. אני מסביר. בא בן אדם, סיפור שהיה. תלמיד שלי לפני הרבה שנים, בישיבת הסדר בצפת, אמא שלו נפטרה, הלכה לעולמה מהמחלה וכו', והוא אמר, אני ממש מרגיש שיש לי כל מיני התלבטויות בתור נער, כל מיני עניינים, כל מיני זה, אבל דע לך, אני רוצה לספר לך שיש לאמא שלי קלטות שאני קלטתי אותה לפני פטירתה, היא ידעה שהיא חולה במחלה, והיא סיפרה. היא סיפרה על עצמה. סיפרה על הנערות שלה, על הניסיונות שהיו לה וכולי. אמרתי לו, שמה, יש לי רעיון. לקחתי את הרעיון הזה מפה. אמנם אמא לא כתבה יומן, אבל היא עשתה את זה בצורה אחרת. היא הקליטה את עצמה. וסיפרה על החוותות ועל העליות והמורדות והניסיונות שהיו לה בתור נערה. מכיוון שאתה הבן שלה, אז יש בך איזה DNA שהוא ממנה, גם DNA גשמי וגם רוחני. יכול להיות שהמצוקות והקשיים והפתרונות שהיא פתרה בעצמה, גם יתאימו לך, מה אתה אומר? אמר, וואלה, רעיון טוב. לקח את הקלטות האלה ותמלל אותם. ומדי פעם היינו נפגשים, והוא היה ממרקר איזה דברים חשובים, כאילו, וואו, אמר, בוא נה, אמא שלי לפני כמה שנים, לפני עשרות שנים, עברה בדיוק מה שאני עובר עכשיו. והיא אמרה באחת הקלטות שהיא עשתה ככה וככה, וגם אני עשיתי ככה, והיה לי מצוין. בסדר? זה מה שכתוב כאן. אתה כותב קודם כל את היומן הזה, או את המחברת הזאת, בשביל עצמך? יכול להיות שלמחברת הזאת, אתם מכירים, כל אחד מאיתנו מכיר איזה סבא רבא, או שמע על איזה מישהו שפתאום גילו איזה כתבים של סבא שלו, וואו, איזה סבא היה לך, איזה סבתא הייתה, איזה דיבורים. הם בכלל כתבו את זה לעצמם. ופתאום אתה מגלה עם מה הם התמודדו, והדבר הזה הרבה פעמים יכול גם להוות לך כל מיני פתרונות, כי אתה בסופו של דבר, אתה יצאת מאותו שורש. בסדר, חברים? אז כדי, זה עד 7:15, נכון? אז יש לנו עוד קצת זמן, נכון? אז בוא נראה, נקרא עוד פעם מה הוא אמר. אז מה עושים? בגלל שאין לנו חיים שניים, אז איך פותרים את הבעיה של הפספוס? על ידי כתיבת יומן. מה היתרון ביומן? דרך אגב, אני עושה את זה גם בעצמי. ועוד דבר אני מגלה לכם, אף אחד לא יודע, גם בבית, זה סגולה לדייטים ולחתונה. אופה, התעוררתם, תעל שוקרון? אני אסביר. לפני 28 שנים, פגשתי את אשתי, מי שהייתה לימים אשתי, זה הראשונה שפגשתי אותה, הקדוש ברוך הוא לא עשה לי יותר מדי בלגנים. קוראים לה אושרה, ואחרי שבת שנייה שאנחנו מכירים, אני לא ידעתי מה המסלול, כאילו איך מקדמים את זה, כי זו הייתה פעם ראשונה שפגשתי מישהי וזה, הייתי בן 24 וזה, עשינו שבת, אצל אח שלה במחמש. מחמש, איך שקוראים לזה? פה לא רחוק, בדרך למעלה אדומים. בקיצור שבת, אנחנו באים, מדברים, ופה ושם, היה כמה דברים נחמדים שכאילו זיכו אותי בכמה נקודות חיוביות. למשל, בערב שבת, מרוב התרגשות, היא רצה להשקות, לתת לי מיץ, והכוס נפלה והכל נשפח עליי, ואני, הכל בסדר. לא יודע אם הייתי עושה את זה היום, אבל אז הייתי נינוח בצורה בלתי רגילה, פשמה, בוא, איזה בחור, איזה שלווה. טוב, דבר שני, בערב שבת, בירסך נשאו, נכנסים לתוך הלילה, מדברים, מי את, מי אני, מי ההוא, מי זה. אמרתי לה, תקשיבי, האמת היא שאני עושה חשבון נפש. משתדל כל לילה לעשות חשבון נפש. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה בעזרת תמונות. תמונות מהיום, כלומר, אני, כן, תמונות בעיני רוחי, לא תמונות פוטו, כן? לוקח איזו סיטואציה, שואל את עצמי, האם הייתי בסדר בזה, או לא הייתי בסדר, אולי פגעתי במישהו, אולי לא פגעתי. ככה, עם תמונות כאלה, אני עושה חשבון נפש. סוג של יומן וירטואלי. בסדר? ובונה, חזק וברוך. ובעתם, שוויתי את ליבה. אז עוד לא ידעתי את זה, אבל בדיעבד היא אמרה לי שהדבר הזה ממש שווה את ליבה. אז זה קודם כל טיפ בשבילכם, החבורה שלנו פה, מי שרוצה סגולה בדוקה לדייטים מוצלחים, כמובן לעשות את זה, כן? לא רק לספר על זה. לעשות איזשהו חשבון נפש, והדבר הזה הוא קודם כל מצד עצמו, אבל כך, כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש לו גם תועלת להקמת בתים בישראל. בסדר? אז בעצם אנחנו אומרים פה, בן אדם, כדאי לנהל את היומן הזה, זה לא צריך להיות יומן מפולסף, אולי זה גם לא צריך להיות כל יום. כבר לעצמך, שני וחמישי, אני כותב לעצמי כמה מחשבות, כמה נפילות, כמה עליות, כמה התמודדויות, תופח לעצמי על השכם, קצת ביקורת מסוימת, משהו שהוא בעצם ייתן איזשהו סוג של קלסטרון, חד שבועי או דו שבועי על מצבי בעולם הזה, על הכדור. בסדר? מה שקורה, עוד כמה חודשים, מה אני אוכל לעשות? אני אוכל לחזור לזה, כי זה כתוב. זה כתוב רק בשפה שאני מבין. נכון? כמה מילים כאלה. אפשר לכתוב חדרג למעלה, חרם דרבנו גרשום, לא ניתן לי עיון, אף אחד לא יסתכל. מי שיסתכל, נעשה לו פולסא דנורא, יהיה בתנור שבע, בצורה רותחת, לא יודע, קיצור, יקבל איזה עונש. אבל אני בא, הבן אדם, אתה כותב לעצמך. עוד חודשיים, שלוש, אתה חוזר לזה, אתה אומר, וואו, איזה יופי. וזה המשך הישיר לפסקה הרביעית שלמדנו מקודם. תראה איזה יופי, התקדמתי. זה נכון, אני לא צדיק, עדיין לא צדיק יסוד עולם. אבל אני תראה איך התקדמתי, לפני חודשיים ושלוש, איזה דיבורים היו לי, איזה שאיפות היו לי, והנה, ברוך השם, חלק מהשאיפות האלה אני ממש מצליח לממש. אבל את הדבר הזה אני יכול להשיג אם אני כותב. כי אם אני לא כותב ורק חושב, אני יכול לחשוב על עצמי, שאולי אני רק מדומיין, אולי רק חשבתי שהייתי במדרגה ההיא, ועכשיו אני רק חושב שאני במדרגה הבאה. ככה אני גם כותב. נכון? כתיבה היא מחייבת. אני לא אעבוד על עצמי. אני כותב, ברוך השם, ככה וככה וככה. מישהו, עד לפני כמה זמן, הפתיל שלי היה באורך 10 סנטימטר. הייתי רואה בן אדם מתעצבן תוך 10 שניות. היום, ברוך השם, לוקח הרבה זמן לעצבן אותי. הפתיל שלי התארך. אומרים שזה ההבדל בין מרוקאי לתוניסאי. ככה שמעתי פעם. תוניסאי זה מרוקאי עם פתיל השייה. לוקח לו יותר זמן להתעצבן, אבל זה הכל ברוח טובה. אז בואו נחזור לענייננו. זאת אומרת, בן אדם הוא בעצם יכול להתכתב עם עצמו. לא סכיזופרניה, אלא היכולת שלי בעצם לחזור למה שכתבתי, להציב מראה מול עצמי. נכון? זה יפה? זה רעיון גאוני. פשוט, מתוק ויעיל. לכן, שיעורי הבית, לשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נאלצים פה לסיים. לשיעור הבא, אני מציע עד אז, ממש ללכת, יש פה אחד, קוראים לו אפרים, היום ביקרתי אותו, יש לו חנות למכשירי כתיבה, רוכשים איזה מחברת, 40 דף, 120 דף, 500 דף, כל אחד משהו מוצא נכון, ומתחילים לכתוב לעצמנו איזשהו סוג של יומן אישי כזה, כמה משפטים, ואחרי זה, בשבוע הבא, גם בעזרת השם, אני מקווה שאתם תקבלו את ההצעה הזאת, וגם אם לא תקבלו, אני לא יעלב, אבל אני מציע אותה בפניכם, ואז, במשך הזמן, אנחנו גם נכתוב את התכנים שאנחנו לומדים פה בשיעור, אבל גם נוכל להתכתב ולהציב את המראה הזאת מולנו, ובעזרת השם, להתקדם בסולם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. אמן, כן, יהי רצון. ברוכים תהיו.